שבת דף קי"ג, מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. שבת בצהריים, אדם צמא מאוד, צריך לשתות מים, מחפש, והנה מרחוק הוא רואה שיש באר מים, שארית כוחותיו הוא מתקרב, ניגש לבאר, מסתכל פנימה, והנה מים מפקים, יש שם מים צלולים טובים לשתייה. הוא מחפש איפה יש כאן דלי, הוא רואה בצד, יש דלי, אבל איך הוא ישלשל את הדלי לתוך הבור? הוא צריך חבל. הוא יכול לקשור, אבל אסור לקשור בשבת, מלאכת כושר. הוא חושב על רעיון מקורי, הוא יוריד את החגורה הרחבה שיש לו, ויקשור אותה לדלי, לבור, וככה הוא ישלשל את הדלי לתוך המים, וישאב מים מהבאר. אומרת המשנה, זה מותר. קושרין דלי בפסיקיה, בחגורה רחבה. רגע, אבל איך מותר לקשור? התשובה היא, זה קשר שאינו עשוי לקיום, זה לא קשר לכל הזמן. זה קשר שהולכים תכף לפתוח אותו בחזרה, כי האדם צריך את החגורה, הוא לא הולך להשאיר את החגורה פה ליד הבאר, לכן זה מותר. אבל לא בחבל. אסור לקחת חבל ולקשור בשבת לבור, כי כאן יש חשש, אולי הוא ישאיר את החבל קשור, ואז זה קשר של קיום, קשר של קיימה, אסור לקשור בשבת. רבי יהודה מתיר גם לקשור חבל, והגמרא תבאר למה. כלל אמר רבי יהודה, כל קשר שאינו של קיימה, שאדם לא משאיר את זה ככה, שזה יישאר קשור, מותר לקשור את זה בשבת, ואין חייבין עליו. תוספות מביא, שנדייק מהכלל הזה, שאם זה קשר שהוא כן של קיימה, חייבין עליו. ומה רבי יהודה בא לרבות? קשר של עניבה. כשקושרים את החוט באמצע החוט, לא בקצה החוט, ועל ידי שמותחים אחר כך את שני צידי החוט, נפתח הקשר, שזה הכוונה קשר של עניבה. לפי דעתו של רבי יהודה, אסור לקשור כזה קשר בשבת, אפילו אם זה עניבה, אם הוא עושה את זה, בתור קשר של קיימה, אם הוא מתכוון שזה יישאר ככה הקשר הזה. לעומת זאת, הנקמה סוברים שקשר של עניבה, גם אם הוא של קיימה, פטורים עליו, כמו שנראה מיד בגמרה. עכשיו הגמרה, את החלק הראשון במשנה, זה דבר פשוט, אין מה לדון בו. אבל הגמרה דנה לגבי החלק השני. זאת אומרת, מה שכתוב שאדם מותר לו לקשור את החגורה לדלי או לבור, זה מובן, זה בוודאי לא קשר של קיימה. אבל ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, שלפי חכמים אסור לקשור חבל בשביל לשאוב מים מהבאר, ורבי יהודה מתיר, על איזה חבל יש ביניהם ויכוח? חבל דמי, אי לימה חבל דאלמה, סתם חבל? איך רבי יהודה מתיר? קשר של קיימה הוא. אז ככה בדיוק קושרים את הדלי לבור, וזה קשר שעתיד להישאר שם לתמיד. אלא אומרת הגמרא, חייב להיות שמדובר פה על חבל דגרדי. זה שאורג בד, היה בא לו לשימוש חבל, לא מפורש פה בדיוק בשמה הוא היה צריך חבל, אבל האורג זקוק לחבל הזה, אז גם כשהוא עכשיו קושר לדלי, הוא תכף עתיד לפתוח את זה בחזרה, ולכן, לפי דעת רבי יהודה, זה מותר. אבל חכמים אוסרים, הגמרא מבינה למה, כי הם גוזרים שאם אתה תתיר לבן אדם לקשור חבל של גרדי, יבואו להתיר גם חבל רגיל, ואז הוא יעבור על מלאכת כושר. למימרא דרבנן סברי גזרינן, חבל דגרדי, שלאסור לקשור אותו לבור, עטו חבל דאלמה, כדי שלא יבואו גם להתיר לקשור חבל רגיל לבור, ויעשו קשר של קיימה, ורק רבי יהודה סבר, לא גזרינן. עד רבה, אני אוכיח לך שיש מחלוקת הפוכה ביניהם. דווקא רבנן הם אלה שלא גוזרים, ורבי יהודה הוא זה שכן גוזר לגבי קשר של עניבה. לגבי קשר של עניבה, ורמין הוא, גמרא מביאה ברייתא, חבל דלי שנפסק, אדם בא לשאוב מים מתוך הבאר בשבת, אבל החבל היה לו ימים יפים יותר, ועכשיו הוא כבר שחוק, באמצע שהוא בא לשאוב את המים, נקרא לו החבל, ברגע האחרון הוא הצליח להחזיק את הקצה השני של החבל שלא ייפול לתוך הבאר, אבל עכשיו הוא צריך לקשור את שני החלקים של החבל, האם מותר או אסור? אומרת הברייתא, לא יהיה קושרו. אסור לעשות קשר של קיימה, מה פירוש אסור? האדם שיעשה את זה יהיה חייב, זה ממש קשר שחייבים אליו. אלא מה יעשה? לפי תנא קמא, עונבו מחבר את שני החלקים על ידי קשר של עניבה, שאפשר לפתוח אותו על ידי משיכת שני החלקים. כמו שקושרים שרוך של שני שרוכים של נעליים, עושים כזה מין עניבה, אפשר שמושכים את החוט, אז פשוט הקשר נפתח. ורבי יהודה אומר, לא יעשה קשר של עניבה, כי זה קשר של קיימה. הוא מתכוון שזה יתקיים וישאר הקשר הזה, אין לו שום עניין אף פעם לפתוח את זה בחזרה. עכשיו הוא עושה קשר עניבה כי זה שבת, אבל מבחינתו הוא רוצה שהחבל יישאר קשור, לכן אומר רבי יהודה שזה אסור. אלא מה יעשה? רבי יהודה אומר, כורך עליו פונדה. דיינו, הוא מניח את שני החלקים הקרועים של החבל אחד ליד השני, וכורך עליהם חגורה שנקראת פונדה, זו חגורה שחלולה בפנים, ויש שם מקום להכניס כסף. אז כורך על זה מסביב, או בפסקיה, שזה גם כן סוג של חגורה, החגורה הרחבה שדיברנו עליה במשנה, ובלבד שלא יענבנו. את החבל עצמו אסור לו לקשור בקשר של עניבה. הגמרא עכשיו מבינה שהוויכוח בין רבי יהודה לחכמים זה האם יש גזרה או אין גזרה. לפי רבי יהודה, אם תתיר לו לעשות עניבה, הוא יבוא גם לקשור. ולפי חכמים, לא חוששים שהוא יבוא לקשור. אז אם כן, קשה דרבי יהודה, דרבי יהודה. כאן אנחנו רואים שרבי יהודה אוסר לעשות קשר של עניבה, ואנחנו מבינים שמה הסיבה? כי חוששים שמה הוא יבוא אחרי זה לעשות קשר חזק. לעומת זאת במשנה, הוא לא גוזר לאסור לקשור חבל של אורג, שמה יבואו לקשור חבל רגיל. וכאשר דרבנן דרבנן, לעומת זאת חכמים, גם כן הדעות שלהם הפוכות. בברייתא הם מתירים לעשות קשר של עניבה, והם לא גוזרים שאם האדם יבוא לעשות קשר של עניבה, הוא גם יקשור קשר רגיל. לעומת זאת במשנה, הם אסרו לקשור חבל של אורגים, ואנחנו מבינים שהסיבה היא כי חוששים שמה יבואו גם לקשור חבל רגיל. מתרצת הגמרא, דרבנן דרבנן לא קשיא, זה לא סותר. הם גוזרים רק במקום שבאמת אדם יכול להחליף. אם תתיר לו את זה, הוא יבוא גם להתיר משהו אחר. חבל בחבל מחלף. אנשים יכולים להתבלבל בין סוג אחד של חבל לסוג אחר של חבל. אם תבוא להתיר לו לקשור חבל אורגים, הוא יבוא גם לקשור חבל רגיל. עניבה בקשירה לא מחלפה. אבל לאסור לעשות קשר של עניבה כשהחבל של הדלי נקרא, שמה יבוא גם לעשות קשר רגיל, אנשים לא מחליפים בין קשר של עניבה לבין קשר רגיל. קשר של עניבה הם יודעים שמותר, וקשר רגיל הם לא יעשו. אדרבה, זה שאתה אומר לו שהוא חייב לעשות קשר של עניבה, זה מזכיר לו הכי טוב שאסור לעשות קשר רגיל. דרבי יהודה, דרבי יהודה לא קשיא, בגלל שלפי רבי יהודה באמת אסור לעשות קשר של עניבה. זה לא שהוא אומר אל תעשה קשר עניבה כדי שלא תבוא לעשות קשר רגיל. לא, באמת רבי יהודה בכלל לא גוזר שמה אם אני אתר לחפות, אתה תבוא להתיר גם במקרה שאסור. אלא מתי שרבי יהודה אוסר כי אסור, ומתי שרבי יהודה מתיר כי מותר. לכן, הטעם, קשר של עניבה, הטעם הוא לא משום דמיחלפה עניבה בקשירה, אלא בגלל שהעניבה גופה קשירה היא. אסור לעשות קשר של עניבה אם זה קשר של קיימה, כי זה קשירה. לכן במשנה הוא אומר, תשמע, לקחת חבל של גרדי, מה הבעיה? אתה לא תשאיר את זה פה, זה לא קשר של קיימה, לכן זה מותר. זאת אומרת שרבי יהודה לא גוזר שאם אני אתיר לך מקרה אחד, אתה תבוא אחרי זה להתיר מקרה שאסור. אלא, קשר של גרדי זה מותר? מותר. קשר של עניבה אסור? אסור, גמרנו. אבל חכמים כן גוזרים, אבל הם גוזרים רק בדברים שאנשים יכולים לטעות ולהתבלבל. לגבי חבל של גרדי, זה חבל. אם תבוא להתיר חבל של גרדי, אנשים יבואו גם להתיר חבל רגיל. אבל ההבדל בין עניבה לקשירה זה הבדל גדול, את זה אנשים לא יבואו לטעות בין קשר של עניבה לקשר רגיל. ובעצם יש כאן מחלוקת נוספת בין חכמים לבין רבי יהודה, שלפי חכמים מותר לעשות קשר של עניבה, ולפי רבי יהודה אסור לעשות קשר של עניבה. אמר רבי אבא, אמר רבי בר אשי, אמר בשם רב, מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו צד אחד בפרה וצד שני באבוס, שזה המקום איפה שהפרה יש לה אוכל. ולא חוששים שמה כשהוא יבוא להתיר את החבל, כשהפרה תסיים לאכול, הוא יתיר רק צד אחד ואת הצד השני הוא ישיר קשור וזה יהיה קשר של קיימה. למה? כי פעם הוא מתיר את זה, פעם הוא מתיר את זה, הוא יתיר, שני הצדדים הוא יבוא להתיר בסוף. שואלת הגמרא, הייתי ורבי אחא אריכא, מי זה רבי אחא הגבוה? דהוא רב אחא, רבי אחא בר פפא, הוא שאל שאלה לרבי אבא. כתוב בברייתא, חבל שבאיבוס מותר לקושרו בפרה. וחבל שבפרה מותר לקושרו באיבוס. ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור גם בפרה וגם באיבוס. אז איך אתה רב מתיר? מתרצת הגמרא, יש הבדל. הטעם, הברייתא מדברת על חבל רגיל. אסור באמת לקשור צד אחד לפרה וצד אחד לאיבוס, כי באמת יכול להיות החשש הזה שאמרנו מקודם, שאולי הוא באמת יתיר צד אחד, וצד השני הוא ישיר קשור, קשר של קיימה, וזה אסור, וזה חיוב. אבל הכה, מה שרבי אבא אמר בשם רב שמותר, מה שהוא אמר שמותר, מדובר בחבל דגרדי, חבל של ההורג, שהאדם לעולם לא ישאיר את זה מחובר לפרה, או לאיבוס, כי הוא רוצה שהחבל הזה ישמש אותו לצורך ההריגה, אז בכל מקרה, כל קשר שהוא רק יקשור, זה לא יהיה קשר לתמיד, הוא יבוא להתיר את זה, ולכן זה מותר. דיברנו כבר על חבל ההורגים, הגמרא מדברת פה על הכלים הנוספים של ההורג. כאן אנחנו מדברים על נול הריגה, שאנשים היו עושים לעצמם בבית. עד עכשיו, כשדיברנו על כל המלאכות שקשורים להורג, שאדם הורג בד, דיברנו על נול הריגה שהוא שוכב, שמותחים חוט מצד לצד, נאמר מצד ימין לצד שמאל, מדרום לצפון, ממזרח למערב. כאן אנחנו מדברים על נול הריגה, כלי שהורגים בו, שהוא לא במאוזן, כמו שדיברנו עד עכשיו, אלא במאונח, מלמעלה ללמטה. המבנה שלו, איך שמציירים אותו, היה עשוי בצורה כזאת שהיו שני עמודים מלמעלה ללמטה, שהיו בקרקע, היו ככה מבוססים טוב בקרקע, והיה שני קורות שנקראים כובד, קורה אחת למעלה וקורה אחת למטה, כמובן מאוזן, מעמוד אחד לעמוד שני למעלה ומעמוד אחד לעמוד השני למטה, זה כובד העליון וכובד התחתון. מה היה התפקיד שלו? עליהם, שלהם היו פורסים על על הכובד העליון והתחתון, מהכובד העליון לתחתון, חוטים לאורך, חוטי שתי. ובמערכת הזאת, שהייתה ביתית, היא לא הייתה מערכת של אומנים. אז היו, לא היו עושים את המסגרות האלה של הבתי נירים, כמו שהזכרנו, אלא היו לוקחים קנה, מקל כזה, והיו לוקחים שני קנים. הקנים האלה, המטרה שלהם הייתה שכשרצו להשחיל את חוטי הערב, הרי צריכים להשחיל אותם בין חוטי השתי, מתחת לחוט זוגי ומעל חוט אי-זוגי. אתה צריך שהוא ייכנס בין החוטים הזוגיים לאי-זוגיים. מעל א', מתחת ב', מעל ג', מתחת ד', ואחרי זה הפוך, הפוך, כמו שכבר הסברנו כמה פעמים. אז כשהוא רצה, נאמר, להכניס מעל הזוגיים, מעל החוטים הזוגיים של השתי, אז הוא היה מותח את הקנה שמחוברים אליו החוטים הזוגיים, וככה משחיל את החוט הערב באמצע. וכשהוא רצה את החוטים האי-זוגיים לשלוט של השתי, לשים מעליהם, מתחתם, אז ככה היה מושך את הקנה השני. וככה היה לו שליטה פעם על החוטים הזוגיים, פעם על החוטים האי-זוגיים. עכשיו, אותם שני קנים, מחדש שמואל, הם לא מוקצה. מותר לטלטלן בשבת. רש"י מסביר שהם לא נקראים כלי שמלאכתו לאיסור. יש בשבת, חכמים תקנו שיש כלים שהם נחשבים מוקצים, שאסור לטלטל אותם. אחד מהמוקצים זה מוקצה של כלי שמלאכתו לאיסור, למשל פטיש. מלאכתו לעשות איתו בניין או לסתור בניין, אז זה נחשב מוקצה, מכיוון שאסור לבנות או לסתור בשבת, אז הכלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצה. רש"י נוקט שהכלים האלה, למרות שהם מיועדים להריגה, אין להם דין של כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן מותר לטלטל אותם. למה אין להם דין של כלי שמלאכתו לאיסור? כי ההורג לא מקפיד שלא ישתמשו עם הקנים האלה. אם אחד צריך את הקנה הזה בשביל לערבב איזשהו דבר, או בשביל לקחת משהו ממקום גבוה, אין לאדם שום בעיה שישתמשו עם הקנה ההורגים שלו. ולכן הכלי הזה הופך להיות כלי שמלאכתו לאיסור ולהתר, ולכן מותר לטלטל אותו בשבת. זה לגבי שני הקנים. באו מיני מרב יהודה, כובד העליון וכובד התחתון, שהם שני החלקים הכבדים, מאחד לשני מותחים את חוטי השתי. מהו? האם גם אותה מוטל טלטל? או שזה כן כלי שמלאכתו לאיסור, כי הם כבדים כל כך, ובדרך כלל לא משתמשים איתם לעוד תשמיש, ככה רש"י מבאר. אז אומרת הגמרא, לפעמים הוא אמר אין ולאו, אבל זה לא היה ברור לו התשובה לשאלה הזאת. ורפיה בידי התמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל, כלי קיבה אי, מותר לטלטלן בשבת, ואפילו כובד העליון וכובד התחתון מותר לטלטל. אבל יש דבר אחד שאסור, לא את העמודים. העמודים שהם עומדים מלמעלה ללמטה, שעליהם יש את הכובד העליון והכובד התחתון, זה אסור. אמר לי רבה לרב נחמן, אתה אמרת בשם שמואל שאת העמודים אסור לטלטל. מה ישנה עמודים דלו? למה? למה שיסור לטלטל אותם? היא לימה דקאבי דגומות, כי העמודים תחובים בתוך הקרקע, ואם אתה תוציא אותם, יהיה גומות בתוך הקרקע, ובעצם הוא מרחיב את הגומות יותר, אז הוא עובר משום בונה, חורש, תלוי אם זה בבית או בחצר. הרי גומות ממילא כאביין, הוא לא מעוניין לעשות את הבור, הוא מעוניין להרים את העמודים. זה שנהיה הבור יותר רחב, זה נהיה מעצמו, אז למה שהוא יהיה חייב? אני הוכיח לך שכשבן אדם מוציא דבר שהיה בתוך הקרקע ואין כוונתו לעשות שם בור, זה שנהיה בור מעצמו, האדם הזה אין לו שום איסור. זאת אומרת, הוא לא עובר על שום איסור. מה הראיה? דתנן משנה. אטומן לפת, שזה סוג של ירק, וצנונות, סוג אחר של ירק, תחת הגפן, הוא שם את זה מתחת לעץ גפן, כדי שזה ישתמר בקרקע, לא היה להם מקררים בזמנם, אז הוא רוצה לשמור את זה ככה, שזה לא יתקלקל. אם מקצת עליו, קצת העלים של הלפת או של הצנון מגולים, אז מכיוון שזה לא מושרש בקרקע, אז זה לא נחשב שהוא זרע את הצנון או את הלפת. לכן, אינו חושש, לא משום כלאיים, שהוא זרע צנון או לפת ליד גפן. אסור הרי לזרוע ליד קרם של ענבים, ירק, זה כלאיים, אבל פה מכיוון שהוא לא זרע את הצנון או את הלפת, אלא עליו מקצתם מגולים, אז הוא לא חושש משום כלאיים. ואם זה שנת שביעית, הוא לא חושש משום דיני שביעית, כי זה לא נזרע באמת, זה לא נקלט בקרקע. וכן הוא לא חושש משום מעשר. אחרי שהוא כבר נתן מעשר פעם אחת על הצנון או על הלפת, זה שהוא שם את זה אחרי זה בתוך הקרקע, זה לא אומר שהוא זרע את זה שוב, הוא צריך לתת עוד פעם מעשר. אם האדם זורע דברים שהוא הפריש עליהם מעשרות, ואחרי זה הוא מוציא אותם שוב, אחרי שהוא זרע אותם, הוא צריך לתת עוד פעם מעשר, אבל כאן מכיוון שזה לא נקלט באדמה, הלפת או הצנון, אז הוא לא צריך לתת על זה עוד פעם מעשרות. וניטלין בשבת, זה הנקודה שבשביל זה הבאנו את המשנה פה. מותר לאדם לשלוף החוצה את הצנון או את הלפת, למרות שיש שם גומה. רואים מכאן שמכיוון שהוא לא מעוניין לעשות את הגומה, אז הוא לא יהיה חייב ואין פה שום איסור. אז למה שיהיה אסור להוציא את עמודי ההריגה מהקרקע בשבת? אז רב נחמן ענה לרבה, יש הבדל בין לפת וצנון לבין העמודים של ההריגה. לפת וצנון, מדובר בשדה. לא עתי להשבויי גומות. גם אם נהיה לו פה עכשיו גומה בשדה, הוא לא הולך אחרי זה לחסות את זה ולסגור את זה. כי מה אכפת לו שיש פה גומה? אבל הכה, כשזה בתוך הבית שלו, אם תתיר לו להוציא את העמודים, ואז יש לו פה בור בתוך הבית, זה מפריע לו בעין. עתי להשבויי גומות. הרי הם היו גרים בחדרים כאלה שהיה להם אדמה בבית. ואם היה לו פה עמוד, והוציאו את העמוד הזה, העמוד היה עמוק בתוך הקרקע והוציאו את העמוד, אז עכשיו יש פה איזושהי גומה, זה מפריע לו. הוא יבוא אולי לחסות את זה בשבת, כדי שלא יבוא לחסות את זה בשבת, לכן אסרו עליו לטלטל ולהשתמש עם אותם עמודים. זה דעה אחת. דעה נוספת, הגמרא מביאה, באמיני רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליוואי. הוא שאל אותו שאלה כזאת, אותם כלי קיוואי, כלי ההורגים, כגון כובד העליון וכובד התחתון, שמקודם התרנו לטלטל את זה בשבת. מהו לטלטלן בשבת? אמר לי, אין מטלטלים. שאל אותו רבי יוחנן, מה טעם? אמר לו רבי יהודה, לפי שאין ניטלים בחול, הם כבדים. אז לכן זה נחשב כמו כלי שמלאכתו לאיסור. ככה רש"י מפרש. אומרת המשנה, אנחנו יודעים שבשבת אסור לקפל בגדים סתם לצורך ימות החול. יש פה בעיה שהבגדים האלה יכולים, יכול להיות שהם מקומטים, וכשאתה מקפל אותם, אתה מיישר אותם. יכול להיות שמחמת הכביסה, הם קצת התקשו. כשאתה מקפל אותם, אתה מרקח אותם. יש כמה בעיות לקפל בגדים בשבת. בכלל, יש גם בעיה, מכין משבת לימות החול. אבל אם הבן אדם עושה את זה לצורך שבת, אומרת המשנה, מקפלים את הבגדים. כשבן אדם מוריד את זה מעצמו, אתה לא לקפל את זה כדי שהבגד לא יתקמת. אפילו 4-5 פעמים. לובש, מוריד, מקפל. עוד פעם לובש, עוד פעם מוריד, מקפל. אבל זה בתנאי שזה מיועד ללבוש את זה באותו יום, בשבת. וכן, מציעין את המיטות מלילי שבת, בליל שבת נותר לו להציע את המיטה, כדי שיוכל לישון עליהם לשבת. אבל לא מציעין את המיטות בשבת, משבת, כדי שיוכל לישון עליהם למוצאי שבת. אסור לאדם לעשות הכנה משבת לימות החול. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים, נותר לקפל בגדים, ומציעים את המיטות מיום הכיפורים לשבת. כי לפי דעתו של רבי ישמעאל, הקדושה של שבת יותר גדולה מהקדושה של יום הכיפורים. כמה שאצלנו יום הכיפורים זה יום קדוש, קדוש מאוד, צריך לדעת. נכון שיש לנו את היום השבת כל שבוע, אבל לפי דעתו של רבי ישמעאל, שבת קדושה יותר מיום הכיפורים. לכן אסור לעשות הכנה משבת ליום הכיפורים, אבל מיום הכיפורים לשבת מותר כן. ולכן מותר לקפל כלים ולהציע מיטות מיום הכיפורים לשבת, וכן חלבי שבת. זה הכוונה שכשבבית המקדש מקריבים קורבן, קורבן עולה. יש קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, יש גם קורבן מוסף בשבת. אז את הזריקת האדם צריך לזרוק דווקא במשך היום. אבל את הכתרת האיברים עצמם לא חייבים להכתיר דווקא במשך היום. אפשר להכתיר את זה למשך כל הלילה של המחורת. אבל זה בתנאי שאתה לא עושה, למשל, מלאכה בשבת, אסור לי להכתיר למשל בשבת את האימורים של יום שישי, את האיברים של יום שישי של הקורבן. למה? כי אסור לי לעשות בשבת מלאכה שקשורה לימות החול. אבל כאן החידוש הוא שהקדושה של שבת היא יותר מיום הכיפורים. לכן חלבי תמיד של בין הארבעים של שבת קרבין ביום הכיפורים שחל ביום ראשון. כי הקדושה של שבת היא יותר, לכן המעלה של הקורבנות של שבת היא כל כך גדולה שאפשר להכתיר אותה אפילו ביום הכיפורים של המחורת. אבל לא מקריבים את האיברים של יום הכיפורים שחל להיות ביום שישי בשבת. למה? כי זה כמו, לעומת שבת, זה יותר חול מאשר שבת, אז אתה לא יכול להקריב אימורים של חול בשבת. רבי עקיבא אומר, הקדושה של שבת ושל יום הכיפורים שווה, לכן לא מקריבים את החלבי חלבים של שבת, הם לא קריבים ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קריבים בשבת, כי הקדושה של שניהם שווה, והגמרא תביא את הלימודים ואת המקורות גם של רבי ישמעאל וגם של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ענאי, בבית מדרשו של רבי ענאי אמרו, לא שנו שמותר לקפל בגדים בשבת אם הוא צריך את זה לשבת עצמה, אלא באדם אחד שמקפל, הוא מצליח לבד לקפל, אבל בשני בני אדם שמקפלים בגד אחד לא. למה? כי הם ממש מיישרים את הקמטים, וזה נראה כמו שהם מתקנים את הבגד. ובאדם אחד שהתארנו, נמי לא אמרן אלא לקפל בבגדים חדשים, שהם לא מתקמטים כל כך מהר, אבל בבגדים ישנים שמתקמטים מאוד מהר, ואם לא יקפלו אותם, אז הם מתקמטים, אז הכיפול שלהם זה בעצם תיקון, אז אסור. לא יתירו. וגם בגדים חדשים, זה שיתירו, נמי לא אמרן אלא בבגדים לבנים, שהכיפול לא כל כך מתקן אותם, אבל בבגדים צבעוניים שהם צבועים, אז לא התירו. המאירי מסביר שכשמקפלים את הבגד זה מעמיד את הצבע שהוא לא ידהה. ולא המרן שמותר לקפל בשבת, אלא כשאין לו בגדים אחרים להחליף באותו יום. אבל אם יש לו בגדים אחרים להחליף באותו יום לשבת, לא התירו. תנה של בית רבן גמליאל לא היו מקפלים כלי לבן שלהם. למה? מפני שהיה להם בגדים אחרים להחליף. היה בית הנשיא, ודאי. אמר אבונה, אם אדם מגיע שבת, צריך ללבוש בגדי שבת. אם יש לו להחליף את בגדי החול, יחליף בגדים לכבוד שבת, בוודאי. ואם אין לו בגדים להחליף לכבוד שבת, אין לו בגדי שבת, לפחות הבגדים שיש לו, שיתנהג איתם יותר בצורה מכובדת, שילבש את הבגדים שיש לו מימות החול בצורה יותר מכובדת. הם היו רגילים בכל ימות השבוע הבגדים שלהם היו מקופלים כלפי מעלה יותר, כדי שיוכלו ללכת לעשות מלאכות, זה יותר קל בצורה כזאת, אבל בשבת ישלשל בגדיו ללמטה, שזה ייראה ארוך, כמו העשירים שיושבים בבית, והם לא צריכים בגדים קצרים, הבגדים שלהם ככה משתפלים כלפי מטה, ככה שהוא ייראה יותר מכובד. שואלת הגמרא, מה? ללבוש כמו עשירים? זה גאווה! מתקיף לרב ספרה והמתחזה יקרמות רוחה, זה נראה כמו גאווה. מה, בגלל שמגיע השבת אתה צריך להתלבש כמו גבל גאווה? עונה הגמרא, לא, זה לא גאווה. כיוון, דכל יום הלא כעביד. כל יום האדם הזה לא מתלבש כמו איזה אדם עשיר. והידנא עודא כעביד, עכשיו לכבוד שבת הוא ככה מתלבש, לא מתחזה יקרמות רוחה. זה לא נראה כמו גאווה, כי זה ניכר שזה לכבוד שבת. פסוק אומר, אם תשיב משבת רגליך, ככה אומר הפסוק בישעיה, עשות חפציך ביום קודשי. תשיב משבת רגליך, אתה, את הרגליים שלך אתה תשיב משבת, לא תלך כמו שאתה רגיל בימות החול. לא תעשה את חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש השם תקרא מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך. ממצוא חפצך ודבר דבר, אומר הפסוק, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. עכשיו, הגמרא דורשת, מה הפסוק בישעיה הוא מורה לנו, איך צריכים לכבד את השבת. אז קודם כל הוא כתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך. כבוד זה הכוונה בגדים, בגדים מכבדים את האדם, אתה יכול לדעת, על אדם, מה המשרה שלו, מה המעמד שלו, לפי איך שהוא מתלבש. וכיבדתו, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, תלבש בגדים של שבת, יותר יפים. וכיעד הרבי יוחנן, קרי למני, היה קורא לבגדים שלו, מכבדותיי, הם מכבדים אותי. כתוב שמה, וכיבדתו מעשות דרכיך. מה זה דרכיך? שהדרכים שלך, איך שאתה הולך, יהיה שונה מאשר כל ימות השבוע. שלא יהיה הילוכך של שבת, כי הילוכך של חול, הגמרא תבאר מה הכוונה. ממצוא חפצך, דהיינו, אל תעשה את החפצים שלך. חפציך אסורים, למשל, אל תטייל ליד השדה, כדי לדעת מה השדה שלך צריכה במוצאי שבת. אבל חפצי שמיים, למשל, לגשת לעשירים, כמה כסף אתה מוכן לתת לצדקה? מותרים. הפסוק אומר, ודבר דבר. מה פירוש תשיב את עצמך מלדבר דבר, איזה דברים לא לדבר בשבת, שלא יהיה דיבורך שאתה מדבר ביום של שבת, כמו דיבורך של חול, עניינים של מקח וממכר, מסחר, חשבונות. דיבור בעסקים של חול זה אסור, אבל הערעור, להגיד כמה אחרי כך הוצאות אני צריך להוציא על השדה הזאת וכו' וכו', לחשוב, לא להגיד לחשוב, זה מותר. המאירי מסביר מפני שלא ניתנה תורה למהלכי השרת, בן אדם לא מסוגל לעצור את עצמו מלחשוב, אבל בכל זאת כותב הטור, אם בן אדם כן מסוגל, אז אדם צריך להרגיש ולחשוב כאילו כל מלאכתו כבר עשויה, שלא יחשוב אני צריך עוד לעשות ואיך אני אעשה ואיך אני אקנה ומה אני אשלם, שיחשוב כאילו כבר קנה, כאילו כבר שילם, כאילו כבר עשה, הכל כבר מוכן. אז הוא באמת מכבד את השבת כמו שצריך, כי כל מה שהתירו לחשוב מחשבות של חול, זה רק בגלל שבן אדם לא מסוגל שלא לחשוב, אבל אם בן אדם מסוגל, זה באמת רמה גבוהה מאוד של כבוד השבת. שואלת הגמרא, בישלם הכול הוא לחיי, כאילו לחיים, לבריאות, את כולם אני מבין מה הכוונה, אלא שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. איך אתה רוצה שאני אלך בשבת? איך, יש כמה סוגי הליכה? מה היא? מה הכוונה? כי הדה אמר רב, הוא נאמר בשם רב. והמרלה, יש כאלה שאומרים שאמר את זה רבי אבא, אמר את זה בשם רב הונה. היה אדם מהלך בשבת, ובאמצע הדרך יש לפניו אמת המים. הוא פגע באמת המים. איך הוא יעבור אותה? אם יכול להניח את רגלו הראשונה שהוא עקר מצד אחד, להניח אותה בצד השני קודם שתעקר רגלו השנייה, שאמת המים רחבה פחות מפסיעה, מותר לו לקפוץ, לעקור את הרגל השנייה לפני שהוא מניח את הרגל הראשונה. ואם לאו, אם זה אמת המים רחבה יותר, אסור לו לקפוץ. שאתה גמרנו, אז מה הוא כן יעשה? מתקיף לרב, איך היא להעביד? אם זה באמת יותר רחב מפסיעה. לקף, שיעשה את כל הסיבוב מסביב לאמת המים כדי להתקדם בדרך? כמה פיש בהילוכה, הוא מרבה את ההילוך בשבת, ואז מצער אותו. ומסביר הרבינו פרחיה שאסור הרי להצטער בשבת. ואם אתה אומר לו לעבר, שעבור בתוך האמת המים, כדי שלא יצטרך לקפוץ, זימנין דמטווסן מעני מאיה. הבגדים שלו יכולים לפעמים להירטב במים, ועד לידי סחיטה, הוא יבוא לידי סחיטה. אלא בהה, כיוון דלא אפשר, שפיר דמי. במקרה כזה שאדם יש לפניו אמת המים, ודאי מותר לו לקפוץ ולעבור אותה, כי אין לו ברירה אחרת. אלא מה הכוונה שאסור ללכת בשבת כמו שהולך בימות החול? כדי בהה מיני רבי מרבי ישמעאל ורבי יוסי. מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת? פסיעה רגילה זה באורך של אמה. האם מותר ללכת פסיעות יותר מאמה בשבת? אמר לי, וכי בכל מיותרה ללכת פסיעה גסה, שאני אומר, פסיעה גסה שאדם פוסע, נוטלת 1 מ-500 ממאור עיניו של אדם. ומהדר למתי הוא מחזיר את המאור עיניים שנאבד ממנו מתי שהוא עשה פסיעה גסה? בקידוש הדווי שימשי, כשהוא שותה מהיין של קידוש בליל שבת. באמיני רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי, שאלה נוספת. מהו לאכול אדמה בשבת? שיש אדמה מסוימת שהיא לרפואה. האם גם כאן יש איסור, כמו שאר הדברים שאסורים משום רפואה, גזרה שם האדם יבוא לשחוק סממנים בשבת? אמר לי, וכי בכל מיותרה, שאני אומר אף בכל אסור, מפני שהוא מלכה זה מביא לידי חולי. אמר רבי עמי, כל האוכל מהפרה של בבל, כאילו אוכל מבשר אבותיו. כי בבבל לא הקפידו כל כך לקבור ולעשות ציון על הקברים. אז הוא לא יכול לדעת, אולי בדיוק האפר, האדמה שהוא אוכל, זה מהמקום של הקבר של אבותיו. ויש אומרים, כאילו אוכל שקצים ורמסים. למה? דכתיב לגבי המבול, כתוב, ואימח את כל היקום מהאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, שגם השקצים והרמסים, המבול מחה. ואמר איש לקיש, למה נקרא שמה של בבל שנער? למה זה שנער? מלשון שננער, שכל מיתי מבול ננערו לשם. אז אם כן יוצא שבאדמה של בבל יש גם כן ממה שנימוכו השקצים והרמסים. לכן מי שאוכל מהאדמה של בבל כאילו אוכל שקצים ורמסים. ולמה נקרא שמה של בבל מצולה? שכל מיתי מבול נצטללו לשם. צללו לשם. יש אומרים כאילו אוכל שקצים ורמסים, שואלת הגמרא, והוודאי יתמחו יתמחו, הרי הם כבר נמחו לגמרי השקצים והרמסים מדור המבול, אז למה זה אסור? מתרצת הגמרא, אמרי, כיוון דמילקי, כיוון שזה מלכה, זה עושה נזק, גזרי בי רבנן, גזרו חכמים שמי שאוכל מהאפר של בבל כאילו אוכל שקצים ורמסים, אבל באמת זה לא האיסור של שקצים ורמסים, כי כבר זה הפך להיות אפר. גם אם היו פה השקצים והרמסים בזמן המבול, אבל הם כבר נהיו אפר, אין בזה איסור. אבל כיוון שזה מזיק לאכול אדמה, לכן גזרו חכמים שלא יאכלו ואמרו שזה יחשב כאילו שאדם אוכל שקצים ורמסים. איך אנחנו רואים שזה מזיק? דהו גברא דאכל גרגישתא, אדם אכל חול, אדמה. ואחרי זה אכל תכלי, את הירק שנקרא שחליים. וקדחו לי תכלי בליבי, השחליים נקלטו באדמה, בתור הזרעים של השחליים נקלטו באדמה, ונהיה שם עציץ של שחליים, וקדחו בליבי ומית, קדחו לו, עשו לו נקבים, לא עלינו בלב, נגעו בלב שלו והוא מת. כיוון שאנחנו מדברים על הבגדים, שאדם צריך בגדים מיוחדים לשבת, אז הגמרא מביאה פסוק שעוסק לגבי בגדים מיוחדים שלבשו. כתוב שנעמי, אמרה לרות, במגילת רות, מובא שמה, היא אומרת לרות, ורחצת, וסחת בשמן, ושם צמלותייך, תלבשי בסמלות מיוחדות. כן, רשי כותב, ברור שהיא תלבש סמלות. מה מתכוונת נעמי לומר לרות? היא מתכוונת לומר, תלבשי סמלות נאות, יפות. מה רבי אלעזר, אלו בגדים של שבת. תתלבשי בגדים של שבת לכבוד זה שאת הולכת לפגוש את בועז. הפסוק אומר, תן לחכם, תגיד לו רק רמז ויחכם עוד, הוא כבר לבד יחכים אפילו מה שלא חשבת להגיד לו. אמר רבי אלעזר, זורות המואביה ושמואל הרמתי. שני אלה אמרו להם דבר אחד והם הבינו לבד יותר טוב ממה שאמרו להם. רות, איפה רואים שהייתה חכמה יותר מהדברים שנאמרו לה? אילו נועמיקה אמרה לה, ורחצת וסחת ושם צמלותייך עלייך, ואחרי זה ירדת הגורן בשביל לפגוש את בועז. ואילו בדידה, מה שהיא בפועל עשתה כתיב, קודם כל ותרד הגורן, אז שהיא הייתה במקום של צניעות, רק אז, ותעש ככל אשר ציוות החמותה, שהיא לבשה בבגדים המקושטים, כדי שלא יחשדו בה, שהיא הולכת לזנות. שמואל, איפה רואים שהוא היה חכם מעצמו, הוא הבין יותר מה שאמרו לו, דאילו אלי, אלי הכהן, כשהוא בא לבית המקדש, בא שם למשכן שילו, שמואל הנביא, אז ביום אחד הוא שומע פתאום ש... כשקוראים לו שמואל, שמואל, הקדוש ברוך הוא קרא לו, הנבואה הראשונה ששמואל התנבא, ושמואל לא הבין מה זה, הוא חשב שאלי הכהן קורא לו, הוא שואל מה הרב רוצה, ואלי הכהן הבין שכנראה הוא קיבל דברי נבואה, אז כאמר לי אלי, דאילו אלי כאמר לי ישכב, והאם יקרא אליך עוד פעם, תשמע את הדברים ששמעת מקודם, ואמרת דבר השם, כי תבין שזה נבואה, דבר השם כי שומע עבדיך, ואילו בדידי, כשבפועל פעם הבאה שהקדוש ברוך הוא קרא לשמואל, כתיב בי, ויבוא השם, ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל, ומה שמואל ענה? ויאמר שמואל דבר, הוא לא אמר דבר השם, הוא לא אמר שם השם, דבר כי שומע עבדיך, ולא אמר דבר השם, כי הוא חשש, אולי זה כן בן אדם שקורא לו, לא רוצה להוציא שם שמיים לבטלה. כיוון שמדברים כבר על הפסוקים של רות, אז הגמרא מביאה עוד דרשות על הפסוקים שנאמרו לגבי רות המואביה. הפסוק אומר עליה, ותלך ותבוא ותלקט בשדה. מה זה ותלך ותבוא? אמר רבי אלעזר שהלכה ובת, הלכה ובת. היא לא הייתה מרוצה עם החברה שהיה לה שם, עד שמצא בני אדם המעוגנים רק איתם להילך עמהם. ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים, מי שהיה ממונה על הקוצרים, למי הנערה הזאת? שואלת הגמרא, בועז מתעניין בנערות? וכי דרכו של בועז לשאול בנערה? איך הוא בכלל ראה אותה? איך הוא הסתכל בה בכלל? שמירת עיניים? אמר רבי אלעזר, דבר חוכמה ראה בה. הוא שם לב בדברי חוכמה, בדבר הלכה שהיא הייתה מקפידה לעשות. שני שיבולים שנפלו מהקוצרים, לקטה. כי יש בזה עדיין דין של לקט. זה אחד ממתנות עניים, כשנופל לזה שקוצר בשדה, רק שני שיבולים, מותר לעניים לקחת את זה בתור לקט. אבל כשזה כבר שלושה שיבולים שנופלים ביחד, אינה לקטה, את זה כבר לא לקטה, כי זה באמת לא נקרא לקט, זה שייך לבעלים. וכשהוא שמע, הוא הבין שזה מה שהיא עושה, מיד הוא שאל, מי זאת? ומתנית הטענה בברייתא כתוב, דבר צניעות ראה בה. זה מה שתפס אותו, זה דווקא הצניעות שהיה בה. שאם השיבולים עומדות שלא נקצרו, היא לקטה אותם מעומד. כשהיא עומדת, היא ככה לקטה אותם. והשיבולים שנופלות, את צריך להתכופף, לקחת את זה מהרצפה, אז היא לא התכופפה, אלא מיושה, והיא התיישבה על הברך, וככה, היא פשוט התיישבה, וככה לקטה אותם בשביל צניעות. פסוק אומר שכשבועז קירב את רות, הוא אומר לה, וכות תדבקין עם נערותיי, וכי דרכו של בועז לדבק עם אנשים, זאת אומרת, עם נערותיי, וכות תדבקין, יש כאלה גורסים וכי דרכו של בועז לדבר עם אנשים. אמר רבי אלעזר, כיוון דחזה, כיוון שבועז ראה שרות, למרות שהיא באה מבית של מלכים שם במואב, היא דבקה בנעמי. כמו שהפסוק אומר, ותישק עורפה לחמותה. כשנעמי אמרה לשני הקלות שלה, שתי הקלות, אמרה להם, כשהיא רצתה לעלות לארץ ישראל אחרי שהיא הייתה במואב, ושתי הקלות שלה, רות ואורפה, שהיו נשואות לבנים של נעמי, רצו להצטרף אליה לארץ ישראל. אמרה להם, רות, עזבו, תישארו פה, כי היא לא רצתה שהם יעלו לארץ ישראל, הם עדיין לא היו יהודיות, הם היו גויות. בעוונותינו, הבנים של נעמי התחתנו עם נשים גויות. אמרה להם, שמה אתם צריכים לבוא איתי לארץ ישראל? עזבו, תישארו פה במואב, יש לכם פה כל טוב וטוב. אז אורפה באמת הסכימה, ותישק אורפה לחמותה, בסדר, להתראות, היה נחמד, אולי נתכתב פעם, נראה. ורות דווקא בה, אמרה לה באשר, תלכי אלך, עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי, ממנה לומדים את הדרכים של גרי צדק המיוחדים שבעם ישראל. אמר, אם ככה, שרי לידבוק בה, הרי בסוף בועז היה צריך לייבם אותה, אז הוא אמר, מותר באמת להידבק בה. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי, הלום, פירוש פשוט, בואי לכאן. אמר רבי אלעזר, למה הוא לא יכול להגיד, גושי, הנה, מה זה הלום? אמר רבי אלעזר, רמז, רמז לה, על ידי רוח הקודש שהיה לבועז באותו רגע, הוא אומר לרות, עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך, את גאירת צדק ממואב, וממך הולך לצאת השולשלת המפוארת ביותר אולי בעם ישראל, זרע דוד המלך. מה זה קשור למילה הלום? דכתיב בי על דוד המלך הלום. איפה הוא כתוב אצל דוד המלך המילה הלום? שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר, מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי אביאתני עד הלום. רואים שהלום זה מלכות. הפסוק אומר, וטבלת פיתך בחומץ. למה דווקא בחומץ? אמר רבי אלעזר, מכאן, כיוון שזה היה יום חם, יום שרב, שהחומץ יפה לשרב, זה מצנן קצת את האדם. רב שמואל בן נחמני אמר, חומץ זה מלשון יין שמחמיץ, שמתקלקל, רמז רמז לה, עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשים כחומץ, ומענו, מנשה שהוא גם כן היה מזרע דוד המלך, שהוא עבד עבודה זרה וכו'. ותשב מצד הקוצרים, כך כתוב על רות. אמר רבי אלעזר, מצד הקוצרים ולא בתוך הקוצרים. זאת אומרת שבועז ישב בצד אחד ורות ישבה בתוך הקוצרים, והיה הפסק בין הקוצרים לבין, זאת אומרת רות ובועז היה ביניהם הפסק, הקוצרים הפסיקו ביניהם. זה שככה בועז עשה, שהוא לא היה סמוך אל רות, אלא הוא נתן לקוצרים שיפסיקו בינו לבינה, רמז רמז לה שעתידה מלכות בית דוד שתצא גם מבועז וגם מרות, שהרי שניהם, הרי בסוף בועז גיבם את רות, עתידה שתתחלק. כי הרי אנחנו יודעים שאחרי שלמה המלך מלך רחובעם בנו, ובזמן רחובעם, בנו של שלמה המלך, מלכות ישראל התחלקה לשניים. היה את רחובעם ואת ירובעם בן נבט. רחובעם בן שלמה היה מלך על יהודה ובנימין, וירובעם בן נבט היה מלך על עשרת השבטים. פה הוא רמז לה, בלשון זה שהוא עשה, שביקש מהקוצרים שיחלקו ביניהם, שעתידה המלכות שתצא משניהם להתחלק לשני מלכויות. הפסוק אומר, ויצבות לקלי וצוחל ותסבע ותותר. זה ההמשך של הפסוק. אמר רבי אלעזר, דורשים את הפסוק הזה שמצאצאיה יהיו כאלה שיהיה להם עושר מופלג. ותאכל, זה מרמז בימי דוד המלך שהוא היה עשיר מופלג. ותסבע בימי שלמה המלך. ותותר בימי חזקיה, שבזמנים האלה היו מביאים להם הרבה מתנות כל אומות העולם, ככה רש"י מביא. ויקדם רי, ותאכל זה בימי דוד ובימי שלמה, זה אותה תקופה. ותסבע זה בימי חזקיה, ותותר זה בימי רבי, רבי יהודה הנשיא מסדר המשניות. ואמר מר, האוריירי, זאת אומרת, זה ששומר על הסוסים, דרבי, אבל עתיר היה יותר עשיר משבור מלכה, משבור שהיה המלך של פרס, רק השומר הסוסים של רבי הקדוש היה יותר עשיר מהמלך של פרס. במתניתת הענה, ותאכל, שהיה לה שפע בעולם הזה, ותסבע שיהיה לה שפע לימות המשיח, ותותר שיהיה לה לעתיד לבוא. כיוון שבנו מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני, מביאה הגמרא מחלוקת נוספת שיש בין שלושת החכמים האלה. כשבאו צבא סנחריב להילחם מול חזקיה מלך יהודה, כבר כבשו ערים בארץ ישראל והם באו לכבוש את ירושלים, אז הנביא מתנבא על העונש של חיל סנחריב, ותחת כבודו ייקד יקוד כי יקוד אש. זאת אומרת שכל ה-185,000 ראשי החיילים של סנחריב עתידים למות מן העולם בצורה כזאת שיקד יקוד כי יקוד אש. תחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. מה פירוש תחת כבודו? אז ככה, תחת יש לזה שתי משמעויות, וכבודו יש שתי משמעויות. תחת יכול להיות מתחת, יש מעל ויש מתחת, וזה יכול להיות במקום, כמו שן תחת שן, שן במקום שן. כבודו יכול להיות מצד אחד בגדים של האדם שהם מכבדים אותו, וזה יכול להיות הגוף של האדם בעצמו, שזה כבודו. אז אמר רבי יוחנן, ותחת כבודו הכוונה, ולא כבודו ממש, אלא כבודו הכוונה לבגדים, תחת הבגדים של החיילים, הגוף שלהם שנמצא מתחת לבגדים יסרף, ייקד, ייקוד כי ייקוד אש, שגופה מסרף והבגדים שלהם יישארו. רבי יוחנן שאומר שתחת כבודו הכוונה מתחת לבגדים, הכוונה, כבודו הכוונה בגדים, הוא הולך לטעמי לשיטתו, רבי יוחנן קרי למאני מכבדותי, הבגדים שלו הוא קרא להם שהם אלה שמכבדים אותו, לכן מתחת לכבוד של אותם חיילים, ייקוד, ייקד ייקוד כי ייקוד אש, ישרוף את הבשר שלהם האש. עדי מלאך השם שבא להרוג אותם. רבי אלעזר גם כן מסכים עם רבי יוחנן שהבשר של הגוף שלהם ישרף, רק הוא אומר את זה בדרשה אחרת. הוא סובר שכבודו הכוונה גופו, רק ותחת הכוונה במקום, ותחת כבודו, תחת כבודו ממש, שבמקום גופם ישרף יהיה ויהיה אפר. רב שמואל בר נחמני אמר, לא, גופם נשאר שלם, אלא תחת כבודו הכוונה מתחת כבודו הכוונה גופו. הכוונה שתשרף הנשמה שלו שמצויה תחת כבודו תחת גופו, כמו שמצאנו כמובן להבדיל בשריפת בני אהרון. מה להלן שריפת נשמה? יצאה אש מהמזבח ונכנסה ולקחה רק את נשמתם וגוף היה נשאר קיים. אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. עד כאן דף קוף יוד ג'.